השפעת החוג שנקרא אגודת ישראל כיום היא השפעה קטנה מאוד, מאותו איזה חשיבות להכריע במהלך החיים שיהיו. אין צורך אפילו לדבר בזה. אבל צריך להבין שלפני היהודים החרדים של אז, אגודת ישראל הייתה דבר חזק וגדול. בעיקר מפני שגדולי תורה השתייכו אליה והיו משמיעים דבריהם על ידה. ישנה נחיצות גדולה להבין את המהלך הגדול ממלחמה עצומה ומוחלטת של האגודה נגד הציונות בתחילת דרכה, אל עבר התבוללותה של אגודה באופן מוחלט בתוך הציונות, והמלחמה נגד המתנגדים לציונות. ואף על פי כן, שם של אגודת ישראל יהיה דוגל עליהם לאין סתירה כלל. איך הדברים מתפתחים לאט לאט, ואיך מתהפכים בהיפוך קיצוני שכבר בלתי ניכר, לא ניתן כבר להבדיל. כל צעד וצעד לקח זמן. הייתה רק נטייה קטנה, לאט לאט. כל צעד הייתה רק סטייה קטנה. ולכן, בגלל שזה הלך בתהליך מאוד איטי, בסטיות קטנטנות, זה לא עורר ניגוד גדול. ההרגל שמתרגלים אחר כך, במשך הזמן, מצדיק את הנטייה הזאת. כשהצעדים הם קטנים, ההתרגלות של הציבור היא התרגלות אוטומטית, כי הצעדים בלתי ניכרים, הם קטנים מאוד, וכך עובד היתר הרע, כך עובד הסיטרא אחרא. הוא מנרמל בצעדים מאוד מאוד קטנים. ואז באה עוד איזושהי סטייה קטנה נוספת, ונכנסת פנימה בלי שרואים אותה, ולכן גם בלי שמתנגדים אליה. אבל כשכל הנטיות, הסטיות האלה מתקבצות יחד, נעשה ההיפוך הגמור מן הקצה אל הקצה. ההרגל, ההתרגלות, מצדיקה גם את ההיפוך הגמור, עד שכל מי שרוצה לראות את הדברים כמו שהם, מי שרוצה לקרוא אותם יום יום ולילה לילה, הוא מן הטועים והחולמים. מי שמדבר על העניין של אגודת ישראל כמו שנתייסדה, והמטרות שעבורם תרחו גדולי ישראל להיות חברים למרכז הזה, לאגודה הזאת, הוא מדבר על עניין היסטורי, הוא כבר אי אפשר להבינו וליתן איזשהו יחס לדבריו, נגד המהות והתוכן המהופך והמוזר שנעשה לישר ומוסכם. הוא מדבר פה על ההתנרמלות שנעשתה באופן מאוד מחושב, צעד אחר צעד, עקב בצד אגודל, כי רק ככה מנרמלים את הסטיות בעיני או בקרב הציבור. המהפכה של אגודת ישראל, ההתבטלות וההתפוררות של המרכז הזה, שהיה יכול להתקיים ולפעול אפילו בתנאים המבהילים, מקושר עם קטנות וירידה של דור אחרון הזה, דור שעני וחלש ביותר. המלחמה בציונות הייתה כבדה מפני חיסרון השוויון שבין נשק הציונים והנשק של אלה שעומדים נגד הציונות. לא היה שוויון מעולם. לציונות היה קול חזק, כסף רב, המון המון תקשורת, המון כוח בכל ממשלות, בתוך כל ממשלות העולם, בתוך האום. הציונות לא הייתה זרם מחשבתי לבד, היגיון של כפירה זו או אחרת, אלא עוצמה של כפירה שנאחזה במעשים, והיא מתפתחת ומתגדלת כפי גודל המעשים הללו שבאפשר להציונים להציג לפני הקהל. אינה מופיעה לפני הציבור עם איזה שיטה בלבד. זה לא הייתה, הם לא הציגו אותם, את עצמם כאידיאולוגיה בלבד. אלא כבר השיטה עשתה את הרושם לפי המאמצים שננקטו עבור הרושם הזה, מן ההישגים העומדים לרשותם של בעלי שיטה הציונית, האידיאולוגיה הציונית, בהציגם את המעשים ואת ההישגים, דגש גדול על המילה הישגים. עד היום המדינה פועלת כך. כל הזמן מסנברת את עיני ההמון בכך שהיא מעלה בכותרות שלה את ההישגים, הישגים, איזה הישגים כלכליים, איזה הישגים טכנולוגיים, איזה הישגים, איזה הישגים. גם עם כל מה שאפשר להוסיף ולהגזים עליהם. לא לבד אלה ההישגים שכבר ישנם באופק, אלא הציונות פועלת גם עם כל מה שיש להבין שבכוחם להביא לעתיד, איזה הישגים גם יהיו לנו אם נעשה כך וכך. לחשוב עליהם ולחלום עליהם חלומות נעימים של שאיפות לב של הצעירים הדופקות על רגשותיהם ומעוררות אותם. המצב החמור של היהודים בארצות אירופה המזרחית לחץ על כל אחד ובפרט על כל צעיר לחשוב ולנסות למצוא עצות על איזשהו מבוא של איזשהו שיפור בחיים הגשמיים הנוראים שהיו להם. הלחץ ההולך והמתגבר הביא העתקה המונית לארצות חדשות שבהם החיים מתפתחים יותר מאשר בפולניה. וכן התנאים הנוחים שמה, ללא שנאת אנטישמיות עד כדי כך, ומצב כלכלי רב אפשרות. כל זה הביא את הרצון ללכת ולגור בארצות השונות ולעזוב את ארץ מולדתם, לעזוב את הקשר המשפחתי ולעזוב את חיי התורה שנתקבעו ונסתדרו בתוך בית ישראל, בארצותם, בארצות פזוריהם, מדור לדור, מבנה של קהילות שהסתדר והתקבע בצורה מדהימה בכל הפזורות. התרסק, התחילה הגירה עצומה אל מדינות שבהם יותר קל כלכלית לחיות וכדומה לזה. הציונות במחשבה, באידיאולוגיה, היא העקירה העמוקה והמוחלטת של כל ענייני האמונה בקדושת ישראל. זו האידיאולוגיה הציונית. היא פועלת בפעולתה בדבר הזה שהוא העיקר השורש שלה, שעומד תמיד על סדר היום של היהודים באירופה. למצוא מקום בריחה בארצות אחרות. נגד הישג זה נסתמו ונבלעו כל הטענות המתנגדות לציונות. בשעה שרוב אנשי הדור האחרון אינן יכולים לראות מעבר של מעבר מעבר של עניינים הנוגעים לחיים בשריים. אינן יכולים לראות מעבר לעניינים הנוגעים לחיים הבשריים, לחיי הגוף, כלכלה. אנשי האגודה העומדים בראש, גם הם בעצמם קטנים ומצומצמים. ובפרט בעת שמדברים לאנשים שאינם רוצים לחשוב אחרת. מן שכנוע של המשוכנעים, כי הם פנו לרגשות הכי קמאיים, לא טוב לכם כלכלית, אתם עניים, אין לכם לחם להביא לבית, אין לכם חיים, תעברו לשם, ניתן לכם, נתגמל אתכם. זאת הביאה את קצרי הדעת הללו למסקנה היחידה שממלאת את רצונם. זה נקרא לזנב בנחשלים, להגיע אל החלשים ולפתח בהם ולהבטיח להם תקוות, חזון, אתוס, זאת בניית אתוס. דהיינו, להסכים על עצם עניין הציונות שמביאה אפשרות. הציונות בעצם מזמנת אפשרות לצאת מן אירופה המזרחית המאוד ירודה, אבל להסיר את החילול התורה במעשה ועבירות הגלויים, מבלי להתעמק בעצם עניינה של הציונות, שמנהגי האגודה הלבלריים והנועמים, נועמים באלף, עסקנים, אינם רוצים ואינם יכולים להתעמק בה. מין העלמת עין מהתכלית של הציונות, מהאידיאולוגיה, מהרעיון הציוני, ובעצם פנייה אל עבר, הם חידדו בעיניהם או הדגישו בעיניהם, בעיני ההמון, את הדברים הטובים, את חופש ההזדמנויות שיהיה להם פתאום, את פתיחת העתיד החדש המבטיח, לעומת המצב המאוד קבוע ומסודר, שיש לסדר יהודים בצורה של קהילות, מסורתיות, מאב לבן, להישאר באותו מקום לגור. אחזו ברוב הבלבולים וההכשרים שבלבלו המזרחי, הדתיים, הנגררים הקודמים להם. הם פשוט התיישבו באותה משבצת של המזרחי, שכבר כל אחד רוצה בבלבולים הללו, כל אחד בצביון אחר המתאים לצרכיו באופן ספציפי. מזרחי התאימו את זה לצרכים שלהם באופן ספציפי, ואגודה מתאימים את זה לצרכים שלהם, אבל נכנסו לאותן נעליים, לאותה משבצת. האגודה מתלוות אל הציונות בכל פעם יותר, אלא שהסדר הוא באופן הפוך. הציונים ייסדו את הציונות מפני מחשבתם, שכפרו בכל התורה והאמונה, ומתוך זה בנו את ההישגים הארציים שלהם, הגשמיים שלהם. ואגודת ישראל מתלוות אל ההישגים הארציים, הגשמיים, הציוניים, ומשם הולכים ובאים גם אל המחשבה, גם אל הרעיון של הכפירה. מתחילים מהצד ההפוך. קודם ננצל את כל הפריבילגיות הפרקטיות של הציונות, לא נקרא לזה ציונות, ומשם נגיע לאט לאט גם לשורש הכפירה בעיקר, לרעיון הציוני. כל הסיפוח אל הציונים הגיע מפני הירידה, והירידה בעצמה מתרבה כתוצאה מהסיפוח, מההתחברות הזאת. הירידה העצומה במעמד הרוחני, ביטול תורה, קטנות הנפשות מצד סדר העולם באחרית הימים. הסילוק של גדולי ישראל עם קדושה עליונה, שישפיעו מעין קדושתם על אנשי הדור, הסתלקות של גדולי ישראל וירידת הדורות. כל זה הביא העידר בנפש וחסרון כוח לעמוד נגד דרישת החיים הגשמיים, המתפתחים בכל שנה ושנה, עם הפיתוח הטבעי של העולם הזה באופן כללי. שהמאה השנים האחרונים הביאו במידה עודפת כל ימות עולם. את הירידות האלה, התרחשו ביתר סט במאה הזאת. כלומר, במאה הקודמת. ביחד עם הפיתוח והתרחבות צרכי החיים הבשריים, הגופיים, הגשמיים, נתגדלה כמו כן הדרישה למצוא אותם ולהשיגם. עד לאין מעצור כלל. חשוב להבין את זה. תרבות המערב העלתה את הדרישות של המותרות, שזו דרכו של הנחש, להראות מה אין לכם, ולכן זה חסר לכם, וזה חסר לכם, וזה חסר לכם, וכשמפמפמים לציבור שחסר לו, כשמפמפמים לאדם שחסר לו משהו, שעד עכשיו לא היה חסר לו בכלל, והוא הסתדר עם זה מאות שנים, וזה לא נחשב כחוסר. אבל כשמפמפמים לו, כשמגיעים אליו, כשהדפוס מגיע אליו, מאפשר לעלונים ועיתונים להגיע אליו הביתה, ולפמפם לו שחסר לו מה שעד עכשיו לא היה חסר לו, בסופו של דבר זה מחלחל ומשפיע, נרשם בתוך הנפש, והוא פתאום מרגיש שזה חסר לו, כי השכן שלו כבר הרגיש שזה חסר לו, ורכש את זה. ואז זה בא, הלחץ החברתי הזה מגיע גם מבפנים, לתוך כל בית. ואז התחילו לפמפם, חסר לכם, חסר לכם, אין לכם מספיק, אתם חיים ברמת חיים ירודה מדי, ירודה מדי, ירודה מדי. עד עכשיו היא לא נחשבה ירודה. אבל כשהנחש מתחיל לפמפם שהיא ירודה, אתה פתאום דורש יותר, אתה דורש מותרות. ואז הנחש גורם שהמותרות האלה יהיו מאוד יקרות, וקשה יהיה להשיג אותן. ואז התסכול, הנחש מגדיל את רמת התסכול. ואז הוא בא ומציע פתרון. אם תעברו לפה, אם הצעירים שלכם יעברו לארץ אחרת, שם המצב הכלכלי הוא הרבה יותר טוב, והם יוכלו לחיות ברמת חיים יותר גבוהה. כן? כל היצירה הזאת של המעמדות הכלכליים מערערת את כל המבנה המשפחתי, את המבנה המסורתי של לגור ביחד, ושל התודעה הזאת שבכלל לא חסר לך שום דבר, אבל מפמפמים לך שזה חסר לך, ופתאום זה חסר. ואז מצליח הנחש לפרק את התאים המסורתיים, את הכפרים, את המשפחות, את השטייטלים, את סדר החיים הקהילתי. ופה הוא מצליח לרסק ריסוק משמעותי שאין לו אח ורע. וזה מה שקרה במשך 100 שנים הקודמות. לאט לאט זה קרה. הנחש עובד לאט לאט כדי להצליח להחדיר את הארס פנימה לכל האיברים. אין עוד סובה. הוא מעורר תחושה של רעב. אין סובה בדברי תורה. הם לא סוואים ממה שהם היו סוואים קודם מספיק. הוא מעורר בהם את הצורך, את התחושה בדיוק כמו חטא עץ הדעת טוב ורע זה עובד. כל העצים בגן, כל עצי הגן היו מותרים, והיה בהם שפע של עונג וטוב. אבל רק מהעץ הזה הנחש מסית אותם לאכול, כי זה חסר להם. זה לא היה להם חסר, אבל הנחש הוא זה שבא ופיתה אותם להבין או לחשוב או לדמיין שדווקא זה, האחד שאסור להם, דווקא הוא חסר להם. ואז אין להם סובה מהעצים האחרים. וזה נקרא הסביעה. אין עוד סביעה בדברי תורה. מה שכל מאות השנים הקודמות היה להם. היה להם סובה. זה הספיק להם. הם הסתפקו בזה. הם היו נקראים עשירים כי הם הסתפקו בזה. פתאום הוא התחיל לגרום להם להרגיש עניים, רעבים. חסר לכם משהו, אתם לא סביעים. הוא שכנע אותם שחסר להם משהו. ואת זה עשתה אגודה. פתאום הם לא סוואים רק בדברי תורה ועבודת השם, שמילאו להם את הלב והנפש מאות בשנים עד אז. אלא העולם מתמוטט מן גדרי הקדושה. כל הגדרים של הקדושה שהיו במקומה מסודרים והספיקו להם עד אז, פתאום נפרצים. העולם מזניח את לימוד התורה בקביעות. הוא פורק את הזהירות ואת קבלת עול מלכות שמיים. פריקת עול. כי כשנפרצים הגבולות, נפרק העול. כל הסדר מתערער. הסדר. הטוב, הקבוע, הישן, המבוסס, מתערער. את זה עושה הנחש. לכן הנחש קורא לזה סדר חדש. הוא נכנס אל תוך תוככי החומות, מפר בכל התחבולות שתיארנו עד עכשיו, את הסדר הקיים, הישן, הטוב, כדי להגיד להם, הנה, יש משהו חדש. סידרתי סדר חדש. בואו לפה. והם, בגלל שהוא כבר עורר אצלם את הרעב, הוא מצליח להסיט אותם אל הסדר החדש, וכך זה עובד וכך זה עבד תמיד בכל זמן. היעדר וריקנות נולדים מתוך כך, ואז הם פשוט ממלאים את החלל ומשפיעים על כל אחד ואחד בנפשו ובליבו. והריקנות הזאת, יש הכרח שתתמלא, ואת זה הנחש יודע. והוא מציע להם את המילוי. אבל היא מתמלאת, הרקנות הזו, עם החילוף האיום, ההמרה, האיומה, מין קדושת התורה לצורך של התמלאות בחיי העולם הזה, בדברים גשמיים, קטנים, לא נצחיים, שכל אחד מתאמץ למצוא אותם בכל מחיר, שהרי אין סובה רוחני שיסביע את רצונות הנפש שהנחש עורר אליהם, אלא כל הרצון נוטה לחיים הבשריים הגשמיים שכל השיפור בהם נעשה כבר להכרח. תהיה זאת שימוש לציונות אם נאמין כי ההגירה והנסיעה לשאר ארצות תבל הייתה פחותה מזו של ארץ ישראל. העובדה היא להיפוך, להפך. אל ארצות דרום וצפון אמריקה ושאר מקומות נסעו היהודים של מזרח אירופה במספר יותר גדול. הנחש שידל אותם לנסוע למקומות שבהם יש סדר חדש, יש כלכלה יותר יציבה, יש הזדמנויות יותר טובות, הילד גם ילמד באוניברסיטה, בגימנסיה, ותהיה לו עבודה ופרנסה. הם לא שכנעו אותם לנסוע לארץ ישראל. הם שכנעו אותם לנסוע לארצות שיש שם הזדמנות אפשרויות. לארצות הברית. למערב אירופה. לעזוב את מזרח אירופה, את השטייטל, לעזוב את התורה. כן, לקיים תורה, אבל תורה אחרת, תורה מפלגתית. למרות שהם עוד לא היו מפלגה בפועל, אבל הם היו פוליטיק. הם היו עסקני פוליטיקה. הנסיעה לארץ ישראל, שהיה באפשר לנסוע ולגור בשאר ארצות, הנסיעה לארץ ישראל הייתה בערך 5% או 6% מן ההגירה הכללית. בערך 5 מיליון יהודים נסעו באותו זמן ממזרח אירופה לשאר ארצות תבל. מול בערך 200,000, 200,000 לארץ ישראל עם הופעת הציונות. רק בשנים האחרונות, בעת שנסגרו שערי המדינות האחרות, התחיל הלחץ להתגבר לנסוע דווקא לארץ ישראל. על ידי המאמצים שהציונים היו מאפשרים, בשעה שהמצב באירופה הולך ומחמיר, והרצון לנסוע משם הולך ודוחק. התיישבות בכל ארצות תבל של יהודים הנוסעים ממזרח אירופה, היה רק עבור הטבת ושיפור המצב הגשמי והכלכלי. הנסיעה לארץ ישראל היה בעיקר מפני הטעמים הללו בעצמם, ולא מפני הקדושה. אין חילוק. אין חילוק כלל ביניהם, אלא שהציונות הוסיפה גם את השאיפה בהתיישבות שהייתה יוצאת לפועל מבלעדי הציונות. כאן לציין שמעולם לא נסעו עשירים ובעלי פרנסה, לא לאמריקה ולא לארץ ישראל, אם לא בתנאים מיוחדים ובמקרים בודדים. זה לא היה המצב הרווח. גם מעולם לא נסעו לארץ ישראל, עם כל התעמולה הציונית, אלה שהיה להם האפשרות לנסוע לאמריקה או למדינות אחרות בעולם הרחב. רוב ההתיישבות בארץ ישראל, בקולוניות, במה שנקרא בהתיישבות, ביישוב הציוני, ביישוב, מה שהם קוראים לו היישוב החדש, היה של אלה שנלחצו לצאת מן ארצות מגוריהם ואינן מוצאים מדינה אחרת. פליטים, במילה אחרת. העובדות הללו קיימות גם בזמן הזה, אחרי כל הניצחון הענקי של הזרם הציוני הזה, אחרי התייסדות מדינה ציונית, עם כל הצבעים המדהימים, כל זה אינו טעם שמספק אותם לנסוע לשם, לארץ ישראל, או להתעכב שם, כיוון שהציונות אינה אלא עניין אנושי גשמי. מנקודת הבטה הזאת, מנקודת המבט הזאת, יש לבחור במבט היותר מועיל, היותר כדאי. ולכן הם בוחרים את מה שכדאי ולא את מה שאידיאולוגי. מעת קום המדינה הציונית, הבאים שמה היו פליטי צוררים הגרמנים, או פליטי המצב הנוצר מן הציונים בעצמם. יהודים מארצות ערב שבאו לארץ ישראל בהמוניהם, המהווים כמעט רוב במדינה הציונית. לא ידעו מן האנטישמיות באותו האופן הנודע בארצות אירופה. עד שבאו הציונים וחידשו את האנטישמיות הזו גם אצלם, אצל יהודי מדינות ערב שהם העלו לפה. הציונים הודיעו להם על בשרם ועל נשמותיהם את אותה אנטישמיות במידה הידועה. שניהם, פליטי גרמניה ופליטי המצב הנוצר מן הציונים, אינם באים למדינה הציונית אם אפשר להם למצוא מדינה אחרת. ואלה שכבר באו שם, יוצאים משם אם יש להם איזושהי הזדמנות לעשות זאת. היוצאים מאלג'יר נתיישבו כמעט כולם בצרפת, ולא באו למדינה הציונית, מפני שהיה אפשר להם לעשות זאת, להתיישב בצרפת, ששם החיים נוחים הרבה יותר מן החיים שבמדינה הציונית. ה-150,000 שיצאו מן המדינה הציונית, במשך זמן קיומה לארצות קרובות או אפילו רחוקות, מאוד. שגם אפילו לגרמניה חזרו הרבה. מעידים על כל זה. העובדות הללו אין ביד אף אחד להכחישן. הן מתועדות. אבל מכחישים המה את השקר הגדול של הישועה הגשמית שהביאה הציונות ליהודים. תנאי החיים בארצות אירופה לאחר המלחמה העולמית הראשונה היו משמשים לפעולות הציונים ולתעמולתם. המצב הכלכלי הולך ומחמיר, האנטישמיות מתגברת מיום ליום. דלתות אמריקה הצפונית והדרומית היו פתוחות עד הנה, עד אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואז, לאחר המלחמה, הן ננעלות. דלתות ארצות הברית ננעלות. אחת. אחת. התעמולה מפרסמת כי רק השאיפה הציונית ביכולתה לתת פתרון שנדרש למצוא מקום לנוס ולגור שם. מקלט מדיני. מקלט בטוח. עוד לא מדיני, מקלט בטוח. בעת שאי אפשר לשנות חוקי הכניסה לאמריקה, אבל עניין אחר לגמרי היא הציונות. על ארץ ישראל יש לנו טענות חזקות, תביעות שהתמלאו במשך הזמן. הדוחק מעורר את הרצון של הנדחקים לנסוע אל ארץ ישראל, להתחיל בחיים החדשים, עם כל הסיכויים המצלצלים והמפתים. התקוות, השאיפות והחלומות הנעימים מתעוררים ומתגברים כמעט באותה תשוקה של אלה שנוסעים לארצות הברית. שכל מי שזכה ברשות של התיישבות בארצות הברית, היה מאוד מוצלח והכל מתקנאים בו. הכל מביטים עליו כעל אדם מבורך ושונה מכל יושבי חלד. וואו, אתה הצלחת לקבל גרין קארד ולגור באמריקה. ואם כי המצב הכלכלי בארץ ישראל אינו דומה כלל לזה שבארצות הברית, אבל סוף כל סוף, הנסיעה, הריחוק והבריחה מארץ פולניה אינם שונים בעת שנוסעים לארצות הברית או אל ארץ ישראל. כי מה שעומד על הפרק זו רק הבריחה. הבריחה מפולין, בין שתי מלחמות העולם. הציונות אינה משתמשת עם לחץ החיים הגשמיים בלבד. הציונות הרבה יותר ארמומית מזה, היא מעוררת את הגאווה הלאומית והשוויון לכל גויי הארץ. דברים המתאימים והנתפסים מאוד בגלל דיכאון הרוח של יושבי מזרח אירופה אז. של עם ממושך וממורט בהמשך זמן ארוך של עשרות רבות של שנים. הדתיים מוסיפים גם את שלהם, העניינים של קדושה, דברים הנובעים ממקור תורה הקדושה. הגבוהים מעל גבוהים מתאחזים בציונות על ידם. שהוא אומר הדתיים, הוא מתכוון למסרוכניקים, ונכללים בתוך הזרם הכובש והמפתה הזה. כן? המסרוכניקים יצקו פנימה את התעמולה ואת הלחץ החברתי שלהם, ניצלו את, 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 את התירוץ של הקדושה והזנו אותו עד אפר, כשהם משתמשים בקדושה כתירוץ של המיסיון הציוני. לאגד את כולם ולהביא אותם לארץ ישראל בשביל שיהיו עבדים של הכופרים הכי גדולים, לסלול להם כבישים ולהקים להם מדינה ולהיות בשר תותחים שלהם. הלו כל לב יהודי הומה לזיכרון ארץ ישראל, את זה הם ניצלו. נשמת כל אחד מישראל תערוג ערגה ותכלה לנשום האוויר הקדוש והצח, לחבק אבניה ולנשק אפר ארצה. ירושלים היא תל תלפיות שליבותיהם של ישראל מכוונים אליה. את זה הם ניצלו, את התפילות ואת הכמיהה של מאות מאות בשנים. ירושלים היא הר מרום הרים, מקור כל הקדושות ועליית כל התפילות. נימי נפש ישראל מתקשרים ומתדבקים בהתוחלת בכל יום ויום לבניין בית המקדש ולגאולה העתידה על ידי משיח צדקנו. הם ניצלו את הדבר שהכי נורא, הכי נורא לעשות בו שימוש ולנצל אותו. הם ניצלו את הקדוש ברוך הוא. הלא כל זאת היא תפילתנו ובקשתנו, מן סידור התפילות שתקנו הנביאים ואנשי כנסת הגדולה, עד הסליחות ובקשות שנאמרו מן הצופים ברוח הקודש. זהו התוכן של כל התחינות וכל הפיוטים, כל שיר וכל זמרה וכל ברכה ותהילה. לכן הם ניצלו את זה, בזה הם השתמשו, הם השתמשו בזה. זה ניצול שאין ציני יותר ממנו, אין בזוי יותר מזה. ואת זה עשו המזרחי והעתיקו מהם מאוחר יותר באופן אחר, האגודה. אבל המזרחי עשו את העבודה המתונפת הזאת. אין על זה כל כפרה. תקוות כל התקוות ונחמת כל הנחמות. ההתרגשות העמוקה הבאה מתוך תוכיות, תוכן של נפש, כנסת ישראל כולה. לקחו להם הציונים הדתיים, הציונות הדתית עם מחשמה, למען צורכיהם ולהגשמת מטרותיהם, שהם מינות, המטרות שלהם הם מינות, שהם המפרשים את המושגים הללו והגשמה והזוהמה, שהם המגשמים ומזהמים את עיקרי יסודות האמונה הקדושה. לגשם את זה זו נצרות אבנגליסטית. הציונים הדתיים לא חידשו שום רגש והתעוררות חדשה, אלא הרגש של קדושה הנצחי, החי, הוא פועל בליבן של ישראל. בלבלו עם הבלבול הציוני, שיהיה פועל להשגת ההפך הגמור. אל העיקר הכללי, אל החילוף, אל העקירה הכללית, אל החילוף, ההמרה, ועולם התמורה, המרה, אמרנו, מומר, מלשון מומרים, לקחת את התורה ולהמיר אותה, להפוך אותה למשהו אחר לחלוטין בתוך הלבבות. זה מה שהם עשו. רק הציונות לבד, התומעה העמוקה, בכוחה להתלבש, בלבוש זה, בתחפושת זו, שטעות כל כך עמוקה ואיומה, אפשר יהיה לטעות על ידה. הדתיים העוזרים הרבה להתפשטות הציונות בתוך מרבית בית ישראל שומרי התורה, מכינים, סוללים גם את הדרך לחיסולה של אגודת ישראל. לאט, לאט, האגודאים שלכאורה עדיין לוחמים נגד המזרחי ודומיהם, מקבלים מהם את כל הרעיונות את דרכי הפעולה והטקטיקות, ואת כל הדיבורים, את צורת הנאומים, וחותמים על ההגיונות הללו בעצמם, על הרעיונות הללו בעצמם, את החותם של אגודת ישראל. הלחץ לצאת ולברוח ממזרח אירופה, ובעיקר מפולניה, הולך וגדל, וצמצום האפשרות לנסוע למדינות אחרות הולך ומצטמצם. הציונות מאפשרת את הנסיעה לארץ ישראל במידה כלשהי, סרטיפיקטים ושכנועים. התנאים הכלכליים אינם נוחים בארץ ישראל, וקשיים הרבה ישנן שמה. וההכרח למלא בלתי נוחיות הזאת עם שאיפה ורעיון, אתוס. ובשעה שהלחץ לנסוע שמה מתגדל, הנסיעה לארץ ישראל, המקושרת עם קשיים אנושיים שונים, תובעת ומחרכת את השאיפה שגם היא תתרבה ותתגדל. האדם בטבעו רוצה ומוצא את ההצדקה על כל דבר שבהכרח שיסבול ממנו, מוצא צידוק, מלביש אידיאולוגיה על הלחץ. תירוץ, זה נקרא צידוק, או מושכלות. הופך את מה שנצרך לאידיאולוגיה כדי שיהיה לו, זה נקרא מצפון, כדי שיהיה לו, שיהיה שלם עם מצפונו. וזה מה שהנחש עשה. הוא בא והפך את המוסר להיות ההפך הגמור ממה שמוסרי. ממה שמוחלט, ממה שאבסולוטי, ממה שאלוקי. הוא הפך אותו למצפון. תתאים את האידיאולוגיות שלך למצפון שלך כדי לרצות אותו, כדי שלא תרגיש מתונף. וזה מה שאגודה פה עושה, בשלב הזה. האדם בטבעו רוצה ומוצא הצדקה על כל דבר שבהכרח שיסבול ממנו. התירוצים של המזרחי הולכים ומתקבלים, מתקבלים בהמון, בקרב ההמונים, שהרי תנאי החיים מכריחים שיתקבלו. הציונות הולכת ומתקדמת בתוך הציבור היהודי, פנימה, חודרת פנימה ופנימה ופנימה, אל תוך כל הקהילות, כל הקהילות. הנסיגה של מלכות בריטניה, מן ההבטחות שהבטיחו לציונים על התיישבות בארץ ישראל באופן בלתי מוגבל, מעורר ניגוד גדול בין היהודים בפולניה, שרואים בזה מניעת עוגן הצלה, בשעה שאי אפשר לנסוע למדינות אחרות. כל תנועה של הגבלה בשטח הרשות לנסוע שמה, מתראית כאסון גדול. זה מייקר את הרצון לנסוע לשם בדרכים לא חוקיות. ופה החבירה של הבריטים עם הציונים. והציונים הם בעצם המשך ישיר של הבריטים. הם לא באמת לחמו בהם, זה אחיזת עיניים. הציונים הם האוונגליסטים. הבריטים רק הכשירו את הקרקע עבור הציונים. וכל השאר זה מצג שווא כדי לייקר בעיני כל הקהילות במזרח אירופה את העובדה ש, וואו, עכשיו אפילו קשה להיכנס לארץ ישראל. הנה, הנה, הצלחנו להשיג לך סרטיפיקט. בריטניה, איכשהו, והציונים עשו בשבילך מאמצים. הנה, עוד משפחה ועוד אחד. ולהפריד את רק את הילדים, מצאנו סרטיפיקטים רק לנערים, ואז שולחים. וככה סבתא שלי הגיעה לפה. ילדה בת 17, נלקחה ונשבטה בשבי של תנועת החלוץ שהחדירה בה את האתוס הציוני, ובסוף הם גם הגיעו לספר למשפחה ש רק סרטיפיקט אחד, ורק למי שהיה בתנועת החלוץ. והפרידו את סבתא שלי מההורים שלה ומכל השבעה אחים שלה. ככה הם עשו גם לסבתא רבא שלכם. ככה הם עשו לכולם. ואת זה צריך להבין. ככה הם עשו לכולם. ואז הסבתא שלי והסבתות רבות שלכם באו לפה כחלוצים שטופי מוח בתוך שבי תודעתי שאין אח ורע לו. וסללו עבורם את הכבישים עם מלט ולבנים פה. וזה שסבתא שלי הייתה בת של רב. פתאום קיבל צביון אחר לגמרי. הם רוקנו לה את התוכן הזה ומילאו לה אותו בתוכן שלהם, בכישוף שלהם, באתוס הציוני המטורף שלהם, שמשלהב את כל היצרים. ואז הציונות החליפה לה את זה שהיא בת של רב. ככה הם עשו להם, לכולם. לכולם. כל תנועה של ההגבלה בשטח הרשות לנסוע, בשטח הרשות לנסוע שמה, נראית כאסון גדול, והתעמולה הציונית מוסיפה להסביר זאת. קשה, קשה להשיג את זה, זה מאוד יקר. קשה להשיג סרטיפיקט, זה מאוד מאוד נדיר. הנה, השגנו לך. מה, הוא לא ילך? כך הם עושים היום עם הפלאפונים, או עם כל הטכנולוגיה שלהם. וואו, דור 8,000. אבל זה בטירוף יקר, אין אפשרות. אבל אנחנו נעשה לך את זה ב-240,000 תשלומים. נלך לקראתך. בוא, הנה, אתה יכול. אבל זה מאוד יקר. כדי לייקר את זה, לתת לזה כבוד, לתת לזה הילה של כבוד, הם עושים את זה יקר. הם עושים את זה נדיר, הם עושים את זה קשה להשגה. ככה הם עובדים. ככה הם עובדים. הגיע הזמן שנבין כבר איך הנחש עובד. נכון? זה מאוד חכם, אבל אנחנו חכמים ויכולים לרדת לסוף חוכמתו ומצווים לעשות זאת. יעקב עשה את זה. ורק ככה הוא ידע לרמות את הרוע ואת הרשע, את הרמאות, לרמות את הרמאות, לרמות את עשיו, ורק ככה הוא יכול להישאר יעקב. ורק אז על הבסיס הזה להפוך להיות ישראל. ואת זה אנחנו לא עושים, נוח לנו, נוח לנו בתוך האתוס שלהם, בתוך הטכנולוגיה שלהם, בתוך ההבטחות שלהם, בתוך שילוב היצרים שלהם, נוח לנו בתוך הקר הפורה שלהם, בתוך הנוחות שלהם. הגיע הזמן שנפסיק לרצות את הנוחות הזאת ונדע להיפרד ממנה לשלום. החוקים החדשים שהאנגלים מפרסמים בעניין הגבלה לכניסה פה הם השיחה העיקרית היומיומית. זה השיח הציבורי של הנחש. וואו, הבריטים מניאקים, הבריטים מקשים, הבריטים מקשים. הציונות חייבת להתגבר עליהם. זה עסק בין הבריטים לציונים. אתם מאמינים להם, לחדשות שלהם, חדשים לבקרים, לשיח הציבורי שלהם, שהציונים נלחמים בבריטים. מעניין. אתם מאמינים באמונות תפלות. אתם מאמינים לכל מה ש... לכל לוק שמוכרים לכם. תיכנסו, תבררו. לא, הציונים רק העמידו פנים שהם נלחמים בבריטים, והבריטים יזמו את זה וידעו את זה. אותה מלכה, אותו בית מלוכה בריטי. זה שהיום מחסל את כולנו. אותו ותיקן. אותה תורת הגזע. תורת דילול האוכלוסין. תורת לוסיפר. זה אותו לוסיפר. שאלה הטקטיקות שלו בתוך האסטרטגיה המושלמת והמדהימה שלו להרע. את זה לא השכלנו להבין אז. אבל גם היום אנחנו באותו מצב. והבחירה היא שלנו. אם לבחור להבין את זה ולעשות מעשה, לא מעשה ונדליזם, לא מעשה אידיוטי נגדם, מעשה חכם להתנתק מהם ולחזור אל אבא שבשמיים, אל דרך אבות, ולא אל הדרך הקלוקלת והמעוותת שהם עיוותו את התורה. או להמשיך להעלים עין ולהשתיק ולהשקיט ולספק את המצפון שלנו כדי שלא נרגיש מטונפים. הבחירה היא שלנו.